עכשיו אנחנו ממשיכים במקום שבו עמדנו, פרק נון א', סיימנו אתמול במה שקרה לאותו תלמיד שלא האמין לדברי רבי יוחנן וחקר בדעתו והגיע למסקנה אחרי חקירה שרבי יוחנן דובר אמת ונענש על זה כי הוא לא הפגין אמונת חכמים. בזה באמת סיימנו, ומישהו אתמול העיר בצדק שאכן תמיד הרב ציודה היה מאיר שבסוף התפילה אנחנו מתחילים באין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. קודם כל יודעים שאין כאלוקנו, כלומר מפגינים אמונה, ואחר כך עוברים לשאלה מי. השאלה זה אחרי הקבלה, קודם כל מקבלים, אחר כך שואלים. כי אם אדם מאמין אחרי חקירה, זה בעצם אומר שהוא לא מאמין אמונת חכמים, אלא הוא מאמין בדעתו שלו. יכול להיות שהוא מגיע אפילו למסקנה הנכונה, אבל זה עדיין לא נקרא קבלה מן השמיים, כי זה התחיל אצלו בחקירה. כמו שאותו תלמיד לא רצה לקבל את דברי רבי יוחנן מתוך אמונת חכמים, מתוך כוח תורה שבעל פה שנמסרה בהר סיני ועוברת דרך החכמים שבכל דור ודור, שתפקידם זה לגלות את האמת האלוקית במדרגתנו, והוא קודם כל הלך, בדק, חקר, ואחרי שהגיע למסקנה שהדברים נכונים, אז הוא היה מוכן לקבל אותם. אבל זה כבר לא דברי רבי יוחנן שהוא מקבל, זה דברי עצמו. הוא האמין בדעתו שלו עצמו. זה לא נקרא קבלת תורה. גם אם אתה מגיע לאמת, זה לא נקרא קבלת תורה. ויש הבדל מאוד גדול בין מי שמקבל את דברי תורה כי הם גילויים מן השמיים, לבין מי שמקבל את האמת כי הוא חקר ובדק והגיע למסקנה שזאת אמת. יש הבדל מאוד גדול. לכן מצאנו בעשרת הדיברות דברים שלכאורה נראים כפשוטים, אפילו כלל אנושיים, כמו לא תרצח, לא תנאף, ובכל זאת התורה מצווה, זה גילוי שמימי. כמובן אחר כך תפקידנו זה ללמוד ולהבין ולהפנים, אבל מה שאנחנו חוקרים, בודקים, מתעניינים, שואלים, זה לא על מנת לוודא שזאת אמת, זה ודאי אמת, אלא על מנת שהדבר הזה יהיו לא רק גילויים שמימיים, אלא עצם החיים שלנו. אז זה מה שקרה לאותו תלמיד, ומפני, ככה סיים המהר"ל, ומפני שלא היה מאמין, ככה הוא מסיים, עשאו גל עצמות, שנענש על ידו ומת ונעשה גל עצמות. זה מה שקרה לאותו תלמיד, כיוון שהאמונה מחיה, וכיוון שלא הייתה בו אמונה, אז הוא היה חסר חיים. חסר חיים. האמונה מחיה. צדיק באמונתו יחיה. כלומר, האמונה מחיה. האמונה זה חיבור. זה חיבור בלתי אמצעי. זה חיבור ישיר. אני מחובר לזה.
אם אין לו אמונה, איך מלאו לו מלאכי שמיים שעושים באבנים 30 אמה, 30 אמה?
אתה אומר, אם לא הייתה לו אמונת חכמים, אז בכל זאת, איך הוא הפליג בים החוכמה? הוא הפליג בים החוכמה כי הוא היה חכם. והוא באמת היה תלמיד במדרגה מאוד גבוהה, לא מדובר באדם. תמיד של רבי יוחנן. לא מדובר בסתם אדם, אבל ההפך. ככל שאדם הוא יותר גדול, אמונתו צריכה להיות יותר גדולה. מדרגת העירה צריכה לגדול עם מידת החוכמה. לא, ככל שלאדם יש יותר חוכמה, אז הוא יכול להיות פטור מיראה. ההפך, כמידת חוכמתו, כך צריכה להיות מידת עירתו. כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, שכמידת חוכמתו של האדם, כך המידות שלו צריכות להיות יותר מתוקנות. זאת אומרת, הוא ודאי היה חכם, ודאי השיג דברים גדולים. לכן זה עדיין לא, אגב, קריטריון. לפעמים אנשים שמאוד מתפעלים מזה שיש בני אדם, שיש להם השגות גדולות, שהם מבינים דברים גדולים, ואולי פה אפילו השגה של רוח הקודש באופן מסוים. נכון? שהרי הוא ראה מלאכי השרת. אז הנה, פה הסיפור הזה מלמד אותנו שכל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. בסופו של דבר, מה שיגרע זה יראת אלוקים שיש באדם, שזה כמובן קשור גם לאמונת חכמים. ממי למדנו את הדבר הזה? למדנו את הדבר הזה מהחכם מכל אדם. שלמה המלך אמר, סוף דבר הכל נשמע. טוב, אז בוא נשמע מה סוף דבר. בוא נראה באמת מה התכלית. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אחרי כל ספר קהלת, אחרי חוכמה כזאת גדולה, כן, אומר שלמה המלך, תדעו לכם, בדקתי, חקרתי, אני יודע כל מה שיש בעולם, ואני אומר לכם, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. כלומר, מה שהמכה בפטיש של האדם המתוקן, זה מידת יראת אלוקים שבו. כלומר, החיבור הבלתי אמצעי שיש לו לאמת האלוקית. זה לא מבטל שום דבר מהמאמצים השכליים שלנו. ודאי שלא. חובתנו, תפקידנו ללמוד, לחקור, לדרוש, לברר וליישב את הדברים בדעתנו ובנפשנו. אבל זה מתוך שאנחנו יודעים שיש לנו כאן תורת אמת. שייכות, בדיוק. זה גישת הכוזרי כידוע. כל ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, כולו בנוי על היסוד שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כולו בנוי על זה. עכשיו אנחנו ממשיכים. אומר המהר"ל, קוף צדיק ה', עמודה השמאלית, ומקשי מטיבה. אם אנחנו חוזרים לגמרא שהמהר"ל הביא בתחילת הפרק, בסוף הגמרא הזאת מבבא בתרא, כן, נכון, יקשו על רבי יוחנן משני חכמים, שרבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר שבני אדם והולך אתכם קוממיות, רבי מאיר אומר מתי ממה, שקומתו של כל אחד ואחד מתי ממה, ורבי יהודה אמר מאה אמה. אז איך ייכנסו דרך פתח שהוא גובה של 20 אמה? איך ייכנסו? ככה יקשו. אז המהר"ל רוצה עכשיו להסביר את עניינם של שני החכמים האלה, מה הם באו לטעון. רבי מאיר 200 אמה גובה, רבי יהודה 100 אמה גובה, מה הם באו לטעון? ונראה מחלוקת החכמים בעניין זה. דמאן דאמר 100, כי 100 הוא מספר שלם. מורה על שלמות מבלי חיסרון. ועניין 100, שהוא מספר שלם, התבאר בחיבור גור אריה בפרשת ואת חנן, עיין שם. שם המהר"ל אומר שהמספר 100 מבטא שלמות, כי הוא מספר של חזקה, 10 כפול 10. כלומר, יש פה מספר 10 שהוא בעצמו שלם, שמכפיל את עצמו, לכן הוא מספר של שלמות, המספר 100. זה מספר מיוחד שבעצם מבטא מדרגה שלמה, ולפיכך אמר שקומת האדם 100 אמה. זה דעתו של רבי יהודה, שהוא בא להגיד שלעתיד לבוא האדם יהיה שלם בקומתו, שיעור קומתו. שיעור קומתו לא רק במובן הגופני, אלא שיעור קומתו בכלל, האדם יהיה שלם. לכן המספר הזה באמת מבטא שלמות, כמו למשל שהאדם חייב לברך כל יום 100 ברכות בדיוק, כן? כלומר, זה האדם מרגיש את הטוב האלוקי שמושפע עליו, אז הוא מודה לשם 100 ברכות כל יום. זה שלימות, זה מדרגה שלימה, 10 כפול 10. ומאן דאמר 200, והתנא שטען שלעתיד לבוא אדם יהיה שיעור קומה 200, כשתי קומות של אדם הראשון, דעתו כי אדם היה 100 אמה, כי זה המספר, הוא שלם. וכך אדם הראשון שנברא בשלמות היה לו המספר הזה עד אחר שחטא, שמיעט אותו. ומכל מקום, אדם הראשון לא היה לו השלמות רק מצד גופו החומרי. כלומר, אומר המהר"ל, זה עדיין לא סוף השלמות, אדם הראשון. מה ההוכחה? שאדם הראשון זה לא סוף השלמות, שהוא חטא. לכן באמת אנחנו מצפים לעלות למדרגה שהיא למעלה ממדרגת אדם הראשון. אנחנו לא רוצים לעבור עוד פעם גירוש, נכון? אדם הראשון עבר גירוש, מאיפה?
מגן
עדן. אנחנו לא רוצים שעוד פעם זה יקרה, שיהיה גירוש כזה. אז לכן מצפים ממדרגה יותר שלמה אפילו ממדרגת אדם הראשון. אבל לעתיד לבוא יהיה השלמות מן הצד, אין מצד גופו החומרי, אין מצד הצורה. לכן רבי מאיר בא ואומר שלעתיד לבוא האדם יש דבר שיבטא את שלמותו הכפולה. מה זה מצד גופו ומצד צורתו? הכוונה גם מצד הפנים וגם מצד החוץ תהיה מדרגה שלמה באדם. לא יהיו חסרונות טבעיים, כמו שהיום יש דבר כזה בגופו של האדם. יש בו חולשות, ויש בו מחלות, ויש בו קלקולים שחלים בבריאותו. לא, גוף שלם, בלי שום חיסרון. וגם יהיה שלם מצד המציאות הפנימית שלו, המציאות הנפשית, המציאות המוסרית, המציאות הרוחנית. אז איך זה בא לידי ביטוי, השלמות הכפולה הזאת? קוממיות, קומה ועוד קומה. קומת הגוף וקומת הנפש. כן.
כן. עניין כזה שאומרים שלימוד, לא דומה לימוד 100 פעמים, 101 פעמים.
אז זה בא לידי ביטוי בעניין
הזה. 100 פעמים זה שלמות, אז למה
להגיע ל-101 פעמים? אינו דומה, שונה את תלמודו. זה אתה אומר, אז אם כבר 100 זה, אז אתה רואה שקודם כל באמת אמרו, על זה דיברו, על 100 פעמים. זאת אומרת שבאמת 100 פעמים זה כבר מבטא מדרגה מאוד מאוד עליונה. אלא 101 פעמים, 100 זה מדרגה של לקנות. כשאדם לומד, חוזר על תלמודו 100 פעמים, זה נצרך כדי לקנות. כל עוד אדם לא חזר על זה 100 פעמים, הוא עלול ליפול בחסרון השכחה. למה? כי בטבע יש שכחה. אם אדם לומד 100 פעמים, אז הוא יתגבר על זה. אז למה יותר טוב 101? כי 101 זה כבר לא לצורך זכירה, אלא זה כבר לימוד תורה לשמה. זה מה שהגר"א מסביר, שכל עוד אדם לומד כדי לדעת ולזכור, זה עדיין לא מדרגה שלמה של לימוד תורה לשמה. למה אתה לומד? לא לשכוח. למה אתה לומד? כדי לדעת, כי זה דבר שאני לא יודע, אז אני לומד אותו. אבל יש מדרגה של תורה לשמה, שמה, שעצם הייצוג בתורה לא מצד שאני לא יודע ואני בא לקנות ידיעות. זה ככה, בתחילת לימודו אדם לומד כדי לקנות ידיעות שאין לו. טוב, אז זה פשוט, זה השלמה פשוטה. כל עוד יש דברים... מה?
זה ידיעות בשביל להסף.
כן, זה מה שאני אומר. זה באמת, אתה לא יכול לקיים, זה כמו, אם אדם לומד שולחן ערוך כדי לדעת לקיים מצווה. בסדר? אז בעצם זה לימוד שהוא עדיין צורך קיום המצווה. זאת אומרת, אני לא יודע איך להניח תפילין. זאת אומרת, שולחן ערוך איך להניח תפילין. אז בעצם הלימוד הזה, זה נקרא קיום מצווה תפילין. זה עדיין מעשה. כשאדם לומד כדי לקיים מצווה, זה מעשה, זה לא לימוד. זה מעשה. רק אתה לא יכול לעשות את המעשה אם אתה לא לומד איך לקיימו. אבל אם אדם יודע איך להניח תפילין והוא עדיין לומד, אז מה זה אומר? שעצם הלימוד זה גילוי האור האלוקי על האדם. העיסוק בדבר הזה, לכן יש נוסח ברכה לעסוק בדברי תורה. עצם העיסוק הוא טוב. לא הלימוד כדי לקיים. הלימוד כדי לקיים זה מעשה. זה מעשה, זה נקרא מעשה. אם אתה לומד כדי לדעת איך לעשות את המעשה, זה מעשה. מעשה זה כולל גם לימוד של המעשה. אבל כשאדם לומד, לא צד המעשה, מעשה אני יודע איך לעשות. אז למה אתה לומד? כי אני מחובר על השם. כשאני עוסק בתורה והגית בו יומם ולילה, אני מחובר על השם. זה כמו שהבן מדבר עם אבא שלו, סתם דיבור. למה? כי עצם הדיבור מקשר. תקשורת זה לא רק לצורך מגמתי, אלא עצם העובדה שיש קשר. כן? זה רואים את זה בכל הדרגות. חברים מדברים ביחד, לא דווקא דברים שצריכים. לא דווקא מה אתה צריך. לא, מדברים. כי הדיבור מחבר. ודיברת, בם. בשבתך, בביתך, ובלתך, בדרך, ובשובך, ובקומך. למה? כי אם אתה מדבר דבר השם, אתה מחובר אל השם. זה מדרגה לשמה. זה הכוונה. שאתה עסוק בדבר הזה, אז אתה מחובר אל המדרגה האלוקית. אז זה עניין של 101 פעם. אינו דומה מי ששונה את תלמודו, 101 פעם זה כבר לא כדי לדעת. אחרי 100 פעמים סביר לדעת שאתה, סביר לחשוב שאתה כבר יודע. אלא זה מצד עצם העיסוק. עצם העניין. טוב, עכשיו מה אומר? אז אם כן אומר לנו המהר"ל, שזאת הייתה דעתו של התנא שאמר 200 ממה, אין מצד הצורה, והצורה יש לה מדרגה השנייה, כלומר זה עוד קומה, לכן זה נקרא 200. קומה אחת שלמות הגוף, 100 ממה. קומה שנייה בערך הכוונה, זה קומת הצורה, ולכן קומת האדם יהיה 200. הוא כבר התבאר למעלה, אצל אנוכי, כפל אנוכי, 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 אנחמכם. כלומר, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, ינחמנו בקומה כפולה, בכפליים, ינחם אותנו בכפליים, כי באמת תהיה שלמות באדם ובעם, גם שלמות הגוף וגם שלמות הנפש. ורבי יהודה סבר מהמה, כי האדם דומה לאכל שהוא קדוש. אחרי מאיפה למדנו שלדעתו של רבי יהודה אדם יהיה בעל שיעור קומה של מאמה, כי כתוב אשר בנינו קינתיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית אכל. יש דמיון גדול בין האדם לבין האכל, כמו שהמהר"ל מסביר פה בתחילת הספר, בתחילת ספר נצח ישראל, דווקא בדברים שקשורים לחורבן בית המקדש. הוא מזכיר שיש דמיון מאוד גדול בין האדם לבין המקדש. כל אדם הוא בעצם מדרגת מקדש, ולכן כשבבית ראשון בני אדם תימו את עצמם, אז המקדש גם נטמע וחרב. ככה הוא אומר בפרק ד', בפרק ד' בדף כ', אם אתם תתבוננו שם אתם תראו שהוא משווה בין האדם לבין המקדש. ועוד, כי מה שאמרו כי מקדש ראשון, אתם רואים בדף כ' בפרק ד', תסתכלו פרק ד' דף כ', תראו שהמהר"ל עושה השוואה בין האדם לבין המקדש. זה בדיוק שהיה, אתם יודעים שמפרק ד' בנצח ישראל עד לפרק ט' כולל המהר"ל עוסק בחורבן. זה פרקים שצריך בדיוק ללמוד עכשיו בשלושת השבועות, הפרקים האלה ד' עד ט'. זה פרקים שהמהר"ל עוסק בהם בחורבן, והוא כותב ככה: ועוד, כי מה שאמרו כי מקדש ראשון חרב על ידי שלושה חטאים ומקדש שני על ידי שנאת חינם הוא דבר נפלא. דע, כמו שיש חילופי נבראים הרבה בעולם, הוא בחר באדם לעובדו בפרט. יש הרבה סוגים של נבראים בעולם, אבל במי השם בחר כדי לעבוד אותו? באדם. והוא נבחר מכל אשר הוא על הארץ. כך המקומות מן העולם הם הרבה בעולם. הוא בחר במקום אחד מיוחד, הוא המקדש. אתם רואים את ההשוואה? האדם מיוחד בנבראים, המקדש מיוחד במקומות. וכמו שנתן הנשמה אל האדם שהוא ניצוץ כבודו יתברך, כך הזריח השם יתברך במקדש את כבודו ואורו. זאת אומרת, באדם יש נשמה, בעולם יש נשמה. ומה הנשמה? המקדש, האור שבמקדש. כמו שבאדם יש נשמה שמאירה כינר השם נשמת אדם, גם בעולם כולו יש בחינת נשמה. ומה היא בחינת הנשמה של העולם? האור הזורח במקדש. תראו את ההשוואה שהוא עושה פה, דבר מדהים. וכמו שנתן הנשמה אל האדם שהוא ניצוץ כבודו יתברך, כך הזריח השם יתברך במקדש את כבודו ואורו. ולפיכך היכל הקודש שהוא מקודש אל השם מתדמה לגמרי אל היכל האדם. הנה מפורש, היכל המקדש, היכל האדם, אשר שם כבוד הנשמה. כמו שבהיכל זרח אור כבודו של השם יתברך, כן, זה הקודש, כן, למשל הנר המערבי שמה ידולה כל הזמן בנס, כי זה בעצם, הגמרא אומרת מסכת שבת, עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אז כמו שיש שמה במקדש איכל ושם השכינה שורה באיכל, כך השכינה שורה באדם באור נשמתו.
גם בבית שני
אה, כן, הנה נר, מה היה בחנוכה? זה, בדיוק זה. מה היה בחנוכה?
יש חנוכה,
כן, נס חנוכה, אבל
זה היה
חד פעמי,
לא כל השנים
שלה בית מקדש. כן, אז הרבה, הנס הזה במנורה הוא היה קבוע. רק אחרי שהיוונים תימו את ההיכל, אז בכלל לא היה, אז זה התחדש בנס המנורה, שבאופן גבוע היה כל יום במקדש, בנר המערבי, שמע, אבל פה הנס היה בכל המנורה, אתה צודק, בכל המנורה. אבל זה פילי פלאים.
מה, שיוונים היו שם, היה עדיין נר אחד דולק כל הזמן?
מה?
שיוונים היו שם?
לא, בטח שלא, זה ביטלו. לכן אני אומר, איך הנס התחדש במנורה? על ידי נס המנורה של החשמונאים. זה חידש עוד פעם.
אז זה משיך עד סוף הרבה תמיד.
זה גם מסביר את מה שאומרים, שמי ששמח חתן וכלה, הוא כאילו בנה
המחורת ירושלים? כן. כן. כי אז השלמות האדם, כשמי שמסמר, כן, הכל מסתדר, כן, מי שמסמר חתן וכלה, למה? כי עכשיו נבנה, כי עכשיו הושלם האדם, כן, לכן כל הברכות, מה, איך אנחנו מברכים שבע ברכות? שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, פספילי פלואים, שבע ברכות מדברים על בריאת האדם, למה? כי עם הקמת בית בישראל, אז הושלם האדם, ובאותו רגע שהושלם האדם, אז יש הופעת איכל, אז אתה תורם לבניין האיכל הכללי, הישראלי, זה מדהים, זה, זה, זה דברים נפלאים, מה שכותב, כאן כותב המהר"ל, דברים נפלאים, ממש, לפיכך איכל הקודש, שהוא מקודש של השם, מתדמה לגמרי להיכל האדם אשר שם כבוד הנשמה, ודבר זה רמזו חכמים ז"ל גם כן במה שאמרו במסכת ברכות. הוא ממשיך לברר את הסוגיה הזאת, כל אדם שיש בו דעת, דעת זה כמובן האור שמופיע בנשמתו, זה דעת, וידעת ואשב אותה לבבך כי השם הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, נכון? כאילו נבנה בית המקדש בימיו, מה הקשר? כל אדם שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כן, כי אדם שיש בו דעת, הוא בנה את המקדש הפנימי שלו. ומתוך שהוא בונה את המקדש הפנימי שלו, אז הוא משקם את המקדש הכללי. אם כל אחד יבנה את המקדש הפנימי שלו, אז הוא פועל להופעת המקדש הכללי. וזה נתבאר במקום אחר בעריכות, והוא לא מפסיק, הוא ממשיך עכשיו לפרט את הכל, הוא מגלה סודות פה, המהר"ל פה מגלה סודות, ויש באיכל האדם שלושה מחנות, ובכל אחד קדושה, הכוח האחד הוא בכבד, ונקרא כוח טבעי, וממנו כוחות ידועות, כוח הזן והמגדל והמוליד, ודבר זה ידוע למי שעיין בדברים אלו, מחנה שנייה, ובלב כוח מיוחד וממנו כמה דברים, דיינו נקימה ונטירה ושנאה וכמה דברים, זה הרגשות. מחנה שלישי במוח וממנה המחשבה והזיכרון והדעת, ואל זה נמשך צורת המקדש. הוא אומר שצורת המקדש היא כצורת האדם, כמו שבאדם יש שלושה מחנות, זה למעלה מזה, זה מתחיל מלמטה, זה עולה למדרגת הלב ובסוף זה נגמר במוח. אז הוא אומר אותו דבר היה במקדש, ועל זה נמשך צורת המקדש, שהיו גם כן בבית המקדש שלושה מחנות, מחנה ישראל, כמו באדם, מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה, מחנה ישראל ירושלים, מחנה לוויה הר הבית, כי שם נקרא מחנה לוויה, מחנה שכינה העזרה וההיכל וקודש הקודשים. אז אתה רואה שמחנה שכינה בעצמו מחולק לשלושה. אז מה, כנגד זה מה באדם? במוח. לא, לא. יש שלושה, יש באדם שלוש מדרגות. כבד ולב ומוח. נכון? אז הוא אמר, במקדש יש מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה. והוא אומר, ובבית המקדש... מחנה שכינה בעצמו מחולק לשלושה חלקים, זה מה שהוא אומר, כן? מחנה שכינה, הנה, העזרה וההיכל וקודש הקודשים. אז הוא אומר, תדע לך שגם באדם, בחלק הכי גבוה שבו, המוח, ודע כי במוח יש שלושה חדרים, גם כן. כלומר, תבנית מדויקת שווה בין מבנה המקדש ומבנה האדם. ויש לזה נפקא מינות עצומות להבין את זה ככה. ודע כי במוח יש שלושה חדרים מחולקים, ששם שלושה כוחות מחולקים, ואין להאריך בהם, שכבר ביארנו אותם בחיבור גבורות השם, אצל וירכיבי משה על החמור, עיין שם, וכנגד זה מחנה שכינה נחלק לשלושה חלקים, העזרה ששם מזבח החיצון, ואחל ששם היה מזבח הפנימי מנורה שולחן, וקודש הקודשים ששם היה ארון. הכל מסודר, מדויק, חפש, תמצא הקבלה מוחלטת בין האדם לבין המקדש. ברור. אתם מבינים, זה מה שהוא אומר פה, שבעצם, לכן רבי יהודה אמר שלעתיד לבוא קומתו של אדם ימי עמה כגובה היכל. מה פתאום הלכת לדבר על היכל? אלא זה היקש שבין האדם לבין היכל. טוב.